מהשירות.
אנחנו לא נפרדים, אני עם גוש עציון נשאר.
זה מה שאני. באמת, אדם שלאורך כל שירותו הצבאי בלט כמנהיג מוביל וכבעל מסירות נפש גדולה בכל הבחינות, וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה לא פרידה, זה פשוט איזושהי אירוע לקראת השלב הבא של המשך הקשר. מי שעוקב אחרי נועם במהלך שירותו הצבאי משלו, אז נוסיף כמה מילים על זה עכשיו. נועם התגייס ב-81 לסיירת מטכ"ל, לחם בלבנון, אחרי כמה שנים באזרחות חזר לצבא כמפקד צוות, קיבל דרגות קצונה ללא קורס קצינים, דבר שבשני עצמו כנראה מעיד על יכולות וכישרון וכדומה. פיקד על גדודים שונים בצנחנים לפני שהגיע לגוש עציון, ופיקד על חטיבת עציון. כאן זכינו להכיר אותו מקרוב, נהייתי אז יותר צעיר, אבל נפגשנו, אני חושב, לראשונה לגבעת החיש בקרוונים הלילה. בזכות זכותו של נועם, הקרוונים נשארו על מקומם עד היום. בתבונה רבה ידע לאזן בין הרצון ההתיישבותי לבין האמירות הצבאיות או הפוליטיות שחשבו שאולי צריך לא לעשות את זה, ובכל זאת בסוף, כמו שאומרים, בתבונה רבה נשארו הקרוונים. אבל הרבה יותר חשוב מזה, אני חושב, הפקודה הראשונה של נועם בגוש עציון הייתה שכל חייל שמגיע לגזרה צריך לראות את החיזיון האורקולי, ומאז זה מתמשך, ואני חושב שהיום זה דבר שנכנס כפקודת קבע ודבר שמאוד משמעותי. כל חייל שפה מגיע יודע מה היה פה בעבר, מה קורה פה היום ועל מה הוא שומר ועל את מי הוא ממשיך, וזה דבר מאוד משמעותי. אני יכול לספר לך שמאז כבר קוראים דברים יותר משמעותיים, מגיעים לפה בני נוער בעקבות רמים, פרויקט מאוד משמעותי של משרד הביטחון, שנה שנייה כבר אלפי בני נוער שמגיעים לפה, ובאמת עוד לפני שירותם הצבאי כבר מקבלים את הידע הזה. כאן גילינו באמת את החיבור ואת האמונה שלך בחיבור הזה של ההתיישבות והצבא, שבעם ישראל מאז שיבתו ארצה, מי שקורא את ההיסטוריה רואה שההתיישבות נבנתה בתפיסה צבאית. כל מקום שבנו יישוב זה היה בעבר ממש כבסיסים צבאיים, חומה ומגדל, כל מקום היה מקום שבעצם היווה משהו צבאי, וככה נבנתה הארץ. ועד היום התפיסה שההתיישבות היא, יש לה גם היבטים צבאיים או קשר עם הצבא מאוד משמעותי. אחר מכן נועם המשיך בפיקוד על חטיבת הנחל ועוד תפקידים בכירים מאוד בצבא, מפקד אגודת יהודה ושומרון, חלה בן זרועית לפיקוד ומטה, וב-2012 זכה לדרגת אלוף והיה מפקד הגייס הצפוני של צה"ל. אני חושב שמי שעוקב אחרי הדברים שנועם אמר במהלך שירותו רואה שיש שלושה דברים משמעותיים שהודגשו בדברים שהוא היה אומר. נועם נהג לדבר באופן עקבי על גבורה, על עוצמה ועל אחריות. הגבורה שבאה לידי ביטוי בסיכון החיים למען מטרות גדולות משמעותיות, שבהחלט הדבר המשמעותי ביותר בצבא, הקרבה למען שמירה על המדינה. ההתמדה והנחישות גם הם בגבורה, והסכנה התמידית. אדם נמצא בצבא, שירות ארוך מאוד, סכנת חיים שהיא בהחלט דורשת גבורה משמעותית. בתוך זה תמיד הרגשת את ההתיישבות, את הביטחון שהולך יחד עם ההתיישבות, עד כמה הקשר הזה מאוד משמעותי. העוצמה שאתה נוהג להדגיש אותה, העוצמה של הצבא, שנובעת מאותו צבא שמייצג את כל חלקי העם, ושוב גם כאן נושא של ההתיישבות בתוך זה, גם בשעות משבר לדעת לקחת את העוצמה, להתגבר על המשבר, ללכת איתו הלאה. בנושא האחריות, גם כן רואים בדבריך כל פעם אתה מדגיש את העמידה בפקודות, מילוי משימות, ההליכה קדימה אחריי כמו שנהוג בצה"ל, שמירה על הערך הזה. עכשיו מפקדים צריכים לתת לחיילים כלים ערכיים ושיקול דעת וגמישות מחשבתית, ששם נבחן את האחריות, לא ללכת ראש בקיר, אלא איפה, איך מאזנים את הדברים ואיך לוקחים את האחריות על מה שאתה עושה, כי כך נכון לעשות. נראה כי אפשר לסכם את הדמות שלך בשעה המיוחדת הזאת של הפרידה מהצבא, בדברים שאמר רבי יושעיה בגמרא. אמר רבי יושעיה, מהי דכתיב? ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חבלי, פסוק בזכריה. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. נועם זה היכולת לחבר בין שני הצדדים בנעימות, לגשר על עמדות שונות ולתאום את השונים למטרה אחת. אני חושב שאין צורך להוסיף מילים על האמירה הזאת, ואין לנו אלא לשמוח שבשירותך, להודות לך, ושנזכה להמשיך להנות מזיו פניך ומעשייתך ועם ישראל
בכלל. תודה רבה רבה. טוב. אנו שנייה מבאר, ייתן לנו את המילים שלו, גם הדברים שהבטחנו כאן, רוצה להגיד לנו את מילים נוספות שקשורות יותר ליחס שלו אלינו. אני אסיים את הדיון אחר כך, בבקשה.
בואי רותי, בואי קדימה. טוב, ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח ונרגש. אני מאוד שמח ונרגש להיות כאן איתכם בערב המיוחד הזה במקום שאני כל כך אוהב, גוש עציון. אני הגעתי כאן להיות מח"ט גוש עציון, ופגשתי כאן אנשים שהשאירו אצלי סימנים בלב, ומאוד התיידדתי כאן עם האנשים, ולכן אני כל כך שמח להיות כאן היום. וחלק מהאנשים האלה יושבים כאן איתנו היום, ובראש או בראשונה הרב מידן, חבר ומנהיג ואדם שאני מאוד מעריך אותו בארץ ישראל, שמנסה לגשר, שזה אולי הדבר הכי חשוב היום בארץ שלנו, מנסה לגשר ולחבר, וזה דבר נפלא. פגשתי כאן בגוש עציון גם עוד כמה אנשים שמאוד התיידדתי איתם. יושבת כאן סנדי עמיחי מכפר עציון. היא שכלה את בעלה שנהרג במלחמת יום הכיפורים מעבר לתעלה. ואותו מוזיאון שדיברנו עליו, שהחיילים מגיעים אליו, היא הייתה אחראית עליו. ופעם ראשונה שבאתי למוזיאון להתעניין איך עושים את זה, אז היא פגשה אותי בכזה מאור פנים. ואז באמת חשבנו על הפרויקט שהחיילים יבואו. אני גדלתי לא רחוק מפה, בקיבוץ צורעה, ממש ביום טוב אפשר לראות את המקום. ואני גדלתי על הסיפורים של הלמד ה'. ההורים שלי היו שניהם פלמחניקים, והלמד ה', כמו שאתם יודעים, יצאו מאזור הרטוב, שזה ממש ליד צורעה. אני גדלתי על הסיפורים האלה, ולכן בשבילי תמיד גוש עציון היה סיפור מופלא, והיה לי חשוב שכל החיילים יכירו את ההתיישבות שהייתה פה, את הקרבות שהיו פה במלחמת העצמאות, את הקושי הגדול של האנשים שנפלו בשבי, של האלמנות, של היתומים, שמאוחר יותר חזרו והקימו את גוש עציון. היה כאן עוד איש נפלא שנורא נורא עזר לי בתפקיד, קראו לו דובק. אני לא יודע אם אתם הכרתם אותו. הוא היה כאן שומר השדות, ואשתו נמצאת איתנו כאן. דובק הלך לעולמו לפני כמה שנים, והמשפחה הזאת היא גם כן איבדה בן שנהרג בפיגוע ליד אלי. ומה שהיה כל כך מיוחד בדובק, שהוא היה ער כל הלילה, וגם אחת ואחד שער כל הלילה הוא קורקומן מודאג. וככה היינו מבלים לילות שלמים, הוא בג'יפ שלו, אני בג'יפ שלי, ומדברים על החיים, ומדברים על ארץ ישראל, ועל המפעל שיקום מעיינות נפלא שהוא עשה כאן בגזרה, שהיום חלק מהמעיינות קרויים על שמו, ואיש שבשבילי היה אבן מאבני גוש עציון. ואחרונה חביבה, שגם היא מכבדת אותנו כאן היום בנוכחותה, רותי גיליס, אולי נבטל את זה, אני מדבר בכל רם. את רותי הכרתי בנסיבות מאוד מיוחדות. היא גרה בקרמי צור, ובעלה דוקטור גיליס, כשהוא חזר ממשמרת בהדסה, נהרג ליד מחנה הפליטים אל הרוב. ואני הייתי כבר בשלב הזה מחת של חטיבת יהודה, לא של חטיבת עציון. היה בימים המאוד קשים של האינטיפאדה, ובאתי לבקר אותה. ופגשתי אישה כל כך אמיצה וכל כך רצינית, שנפעמתי ממנה. ועד היום אנחנו חברים טובים. ותראו, אני אומר, כי יש כאן הרבה אנשים צעירים, נפגשתי עם רותי ועם עוד אלמנה שגרה כאן. כן, לא שומעים? אבל אנחנו לא לוקחים סיכונים עוד פעם שזה יתחיל לצעוק עליי הרמקול. אוקיי. ארץ ישראל היא בסוף בנויה ממעשים טובים של אנשים ומעשים קטנים. אבל שאני הכי אוהב אותם. והם באו אליי ושאלו אותי איך נכון, אני הייתי למחת כבר בחטיבת יהודה, איך נכון להנציח את הבעלים שנהרגו כאן בפיגועים על הציר מגוש עציון לירושלים, בואכה חברון. לא היה להם טענה אחת לצבא, אבל הם רצו לחזק את הקשר עם הצבא. ואז חשבנו על רעיון נפלא שנקרא הפינה החמה, איך קוראים לזה? כאן בצומת גוש עציון. ומאז כבר לדעתי 10 שנים, משהו כזה, 15?
14.
בהתנדבות מלאה פועל כאן מפעל נפלא שעוסק בקירוב הלבבות ובהנצחה ובטיפול בחיילים, שיהיה להם טוב כאן, שהם משרתים בגוש עציון. ואני על זה מלא הערכה עד היום. אז לכן אני כל כך אוהב את גוש עציון, בגלל המקום, אבל לא פחות בגלל האנשים. אני באמת רוצה בכמה מילים לדבר איתכם קצת על מה שקורה בכלל במזרח התיכון, ובדגש על החזית הצפונית, ואחרי זה להגיד עוד כמה מילים של סיכום. אנחנו חיים בתקופה היסטורית. מה שמאפיין תקופות היסטוריות, שאתה נמצא בתוך האירועים, אתה לא תמיד מצליח לראות את התמונה הגדולה של האירועים עצמם. אבל במזרח התיכון מתחולל קרב ענקי שהוא כולו בתוך העולם האסלאמי. לשם שינוי, ישראל היא לא במרכז של האימות הזה. ישראל היא מאוד מושפעת מהאימות הזה, אבל היא לא במרכז. והמלחמה הזאת היא מלחמה עתיקת יומין בתוך האסלאם, שבעצם אנחנו מזהים כאן שני מעגלים שונים של אימות. האימות האחד הוא בין הסונים, שהם הרוב, לבין השיעים. זה אימות עתיק יומין, אימות שיש בו אלפי אלפי הרוגים, ולאורך ההיסטוריה מיליוני הרוגים. והזירה המרכזית שבה קורה האימות הזה היום, אלו המדינות סוריה ועיראק. ובמדינות האלה, בגדול נלחמים הסונים נגד השיעים. כשאתה מפרק קצת התמונה כלפי מטה, אז השיעים מונהגים על ידי איראן. כשאנחנו אומרים איראן, חשוב שנדע שמדובר במעצמה עם היסטוריה, פרס, זה הולך הרבה שנים אחורה, הם שלטו כאן פעם באזור, ויש להם שאיפות לשלוט כאן באזור שוב. הם המדינה השיעית החזקה ביותר, כאשר הם נעזרים באלווים, שזה המיעוט ששולט בסוריה, המיעוט שאליו שייך הנשיא אסד, שהם קרובים יותר לשיעים מאשר לסונים, ובחיזבאללה, שזה ריכוז שיעי בלבנון. צריך לזכור שבלבנון, שהייתה לפני הרבה שנים מדינה בעלת רוב נוצרי, היום הרוב הוא שיעי. בערך 40% מהלבנונים הם שיעים, ואנחנו אחרי זה נרחיב את הדיבור על חיזבאללה. אבל זה ציר אחד שנלחם. ומולם נלחם גוש סוני קיצוני ביותר, שמורכב בעצם משני פלגים. פלג אחד הוא פלג שבעצם התפלג מאל-קאידה וקורא לעצמו דאש או אייסיס. המדינות של עיראק, סוריה, שהפלג הזה בעצם הוא פלג קיצוני שהולך חזרה עמוק לאסלאם, ובעצם מאמין בזה שהוא יודע את האמת, ובכוח החרב הוא צריך לשלוט קודם כל על העולם המוסלמי ואחרי זה על שאר העולם. והמלחמה היא מלחמה עקובה מדם, שקורית היום גם בסוריה וגם בעיראק. ובעצם המלחמה הזאת משנה את כל המזרח התיכון, וצריך לזכור שהגבולות במזרח התיכון נקבעו רובם בהסכם סייקס פיקו. בדיוק לפני 100 שנה ישבו שרי החוץ של בריטניה וצרפת אחרי מלחמת העולם הראשונה, סרטטו קווים ישרים שלא היה להם שום קשר למי גר שם, איזה מיעוטים, איך מורכבים העמים שגרים שם. והמדינות האלה החזיקו מעמד בערך 100 שנה, והיום הכל משתנה, וברור שגם עיראק וגם סוריה לא יחזרו להיות מדינות כמו שאנחנו הכרנו אותם. זה מעגל אחד של עימות. המעגל השני של העימות, שהוא קורה באותו זמן באופן סימולטני, זה מאבק בין מדינות מוסלמיות סוניות שאנחנו נקרא להם לצורך העניין מתונות, לבין אותו ארגון שנקרא דאש. והמדינות המתונות הן מצרים, ירדן, ערב הסעודית ורוב מדינות המפרץ, שהן מבינות שהמטרה הראשונה של הארגון הזה שנקרא דאש הוא למוטט את השלטון שלהם ולהשתלט גם עליהם. בתוך כך האזור שלנו קיימות בו הרבה מאוד מדינות חלשות, ומדינות חלשות זה מדינות שבעצם אין להם יכולת לשלוט, והן מתפרקות כאשר האנשים חוזרים לשבט, למשפחה הגדולה, לחמולה. וככה אנחנו רואים את תימן שמתפרקת, ואת סודן שמתפרקת, ואת לוב שמתפרקת, ואת סוריה שמתפרקת, ואת עיראק שמתפרקת, ואת אזורים גדולים בסיני שקשה מאוד לשלוט עליהם. והתהליך הזה של ההתפרקות בעצם בא ואומר כאן דבר אחד מאוד גדול. הארגון הזה שנקרא דאש לא מאמין במדינות, הוא מאמין בשלטון האסלאם, ולכן מבחינתו כל המדינות המוסלמיות זה דבר שצריך להילחם בו, כי בעצם האסלאם הוא לא מדינה, הוא דת שצריכה לשלוט קודם כל על האזור הזה, על כל המוסלמים, ואחרי זה על כל העולם. ולכן יש כאן חשיבה מאוד מאוד רדיקלית. חשוב לי לציין בתוך התהליך הזה שתי מדינות שאני מבקש שאתם תשימו להם לב, ולשמחתי הרבה עם שתיהם יש לנו שלום. המדינה האחת והמאוד מאוד חשובה היא המדינה המצרית. בראש מצרים, ובמצרים קרה תהליך שאנחנו כמי שנמצאים כאן הרבה שנים למענו שהוא יקרה. האחים המוסלמים בעצם עלו לשלטון במצרים, אבל נוצרה שם אופוזיציה שהובילה אותה הצבא, ועשו הפיכת נגד והשתלטו מחדש על מצרים. זה אירוע חריג ביותר בהיסטוריה שבו משטר חילוני
לוקח חזרת השלטון מאזור שבו השתלטו עליו האחים המוסלמים. ובסך הכל האיש שמוביל שם את המהפכה, גנרל סיסי, שהוא היום הנשיא של מצרים, הוא דמות מאוד מאוד חיובית כאן במזרח התיכון. הוא נלחם מלחמה אמיתית בארגוני הטרור, גם בתוך מצרים וגם בסיני, ויש לנו איתו שיתוף פעולה שאנחנו משתדלים שהוא יהיה שקט, אבל שיתוף פעולה יוצא מהכלל. המדינה השנייה, שהיא גם כן מאוד מאוד חשובה בכל התהליך הזאת, זו ירדן. ועם ירדן כבר שנים ארוכות יש לנו תאום גם ביטחוני יוצא מהכלל, ששומר על הגבול המזרחי שלנו, שהוא הגבול הארוך ביותר שלנו. שקט. בשתי המדינות האלה יש למדינת ישראל אינטרס עליון לשמור איתם על קשר טוב וחזק. תופעה מדהימה שקורית בעולם היום היא תופעת המתנדבים המוסלמים, שבעצם מצטרפים לארגונים הקיצוניים האלה ובאים להילחם. אז ראשית, התופעה הזאת היא לא חדשה. כי אם נלך אחורה למלחמת השחרור ונסתכל למשל על הכוחות של קאוקג'י שנלחמו נגד הפלמח בגליל, היו שם מתנדבים מאלבניה ומצ'צ'ניה, וכבר אז הייתה התופעה הזאת. אבל מה שאנחנו רואים היום, שהיא תופעה שהיא ביתר סט, שצעירים מוסלמים גם מהמדינות הערביות וגם ממדינות אירופה וגם מארצות הברית ובעצם מכל העולם, חלקם אנשים משכילים, מכל מיני סיבות מחליטים ללכת להילחם בשביל המדינה האסלאמית הזאת. תופעה נורא מסוכנת, ראשית כל כי זה אנשים שטופי מוח שמגיעים לאכזריות יוצאת דופן שאנחנו לא מכירים במחוזותינו. שנית, מכיוון שהם אזרחים של אותה מדינות, הם יכולים אחרי זה לחזור ולהפוך לתאים רדומים של טרור, והדבר הזה מאוד מאוד מאתגר את הדמוקרטיות המערביות. ואנחנו רואים אלפי מתנדבים גם מאירופה, גם מארצות הברית, גם מאוסטרליה, שבאים בעצם רוכשים המון השכלה צבאית טרוריסטית ויכולים בצורה כזאת או אחרת לחזור אחרי זה למדינותיהם ולעשות שם פיגועים. התופעה הזאת היא תופעה נורא נורא מסוכנת. ולכן נוצרות כאן בריתות מאוד מוזרות במזרח התיכון. ולכאורה גם ארצות הברית וגם אירופה, שהיום מפציצים בסוריה ובעיראק ולטעמי בהצלחה ממש לא רעה, לכאורה משתפות פעולה עם הציר של איראן ושל הנשיא אסד כנגד הארגון הזה שנקרא דאש. למרות שאין ביניהם שיתוף פעולה אמיתי, אבל הם נלחמים נגד אותו אויב. והדבר הזה הוא באמת דבר מאוד ייחודי לתקופות של כאוס גדול, שיש כאן הרבה מאוד אנשים שנלחמים אחד בשני, ולכאורה נוצרות בריתות שהן לא טבעיות ולא רגילות. המציאות הזאת של המלחמה היא מציאות, אני בדיוק קראתי עכשיו שבסוריה 5 שנים של מלחמה, 300 אלף איש שנהרגו, בערך 10 מיליון פליטים, 80% מהאנשים בעצם נפגעו, אין להם עבודה, וזאת היא מדינה שנמצאת בהתפרקות, ולא משנה מה יקרה, סוריה כבר לא תחזור להיות מדינה אחת. היא כנראה או שתהפוך להיות מין אזור של כאוס כזה כמו אפגניסטן, של מלחמות אינסופיות, או שהיא תתחלק לאזורים שונים לפי הדתות, אזור קורדי, אזור אלאווי ואזור סוני. אנחנו לא יודעים בדיוק. תהליך דומה קורה כיום בעיראק, שגם שם יש מלחמה שנמשכת כבר שנים ארוכות וללא הכרעה. אני רוצה לציין דבר אחד שאני חושב שאנחנו כמדינת ישראל צריכים לעשות אותו אחרת, וזה יחסינו לקורדים. במשך שנים ארוכות הייתה בין מדינת ישראל לבין הקורדים מערכת יחסים שקטה אבל מאוד מאוד טובה,
יש הרבה דמיון בין הסיפור שלנו לסיפור שלהם. גם הם סבלו מאוד, בעיקר מהטורקים, שבהחלט יש להם את הסיפור של השואה הקורדית שלהם, שרבים מהם הושמדו ונהרגו על ידי הטורקים. הם מחולקים בין שלוש מדינות, בין טורקיה, בין עיראק ובין סוריה, והם באופן כללי, א', הם אלה שמנצחים הכי הרבה את הארגון הזה שנקרא דאש, וב', יש להם סנטימנט חזק למדינת ישראל. אני חושב שלנו יש אינטרס גדול שבמסגרת כל הפרצלציה והחלוקה מחדש למדינות באזור הזה, תוקם מדינה קורדית, שיהיו לה קשרים טובים עם מדינת ישראל. ואחרי שסיימנו את התמונה הגדולה בכמה מילים מה קורה בגבול שלנו, ואני אתחיל דווקא בגבול הסורי. הגבול הסורי בעצם מאז מלחמת יום הכיפורים היה הגבול השקט ביותר של מדינת ישראל, בזמן שבכל הגבולות האחרים הארץ געשה. במלחמת בלבנון היינו כבר מאז בשתי מלחמות ובלא מעט מבצעים, כמובן כאן ביהודה ושומרון ובעזה. הגבול הסורי היה שקט ביותר. המלחמה שהחלה שמה בעצם הובילה לשינוי דרמטי בגבול הסורי. ובעצם השלטון המרכזי של אסד היום שולט על רצועה צרה יחסית, שבה בעיקר גרים האלווים, והרצועה הזאת היא גם הרצועה הכלכלית של סוריה, שפחות או יותר הולכת דרך הערים הגדולות מדמשק לחומס וללטקיה, לשפת הים, כאילו רצועה שעוטפת את לבנון. שם נמצאות רוב הערים הגדולות, רוב המחנות הצבאיים וגם רוב המשאבים הכלליים של המדינה. כל אזורי הספר כבר לא בשליטה של אסד. כל האזור של מזרח סוריה נמצא בשליטה של הארגון שנקרא דאש, וכל האזור של דרום סוריה מדרעה ולאורך כל חזית רמת הגולן, פחות או יותר עד מורדות החרמון, עד הכפר חדר, שהוא כפר דרוזי, נשלט על ידי ארגון שנקרא ג'ומעת הנוסרה, שזה בעצם פלג של אל-קאידה. נכון להיום, הארגון הזה לא נלחם כנגד מדינת ישראל, הוא נלחם כנגד אסד. כאשר הארגון הזה, ובאופן פרדוקסלי אנחנו אומרים שאל-קאידה היום הם יותר מתונים, כמובן שהם לא מתונים, הוא מורכב, בעוד שהארגון שנקרא דאש מורכב ברובו ממתנדבים, מאנשים שמגיעים לסוריה, מחוץ לסוריה, ולכן הם מאוד קיצוניים ומאוד רצחניים, הארגון הזה הוא מורכב בעיקרו מאנשים מתוך סוריה. ולכן יש להם יותר סנטימנט לאוכלוסייה המקומית, וכרגע הם נלחמים בעיקר מול הצבא של אסד. אבל זה לא אומר שהם חברים שלנו. בהחלט יש להם תוכניות, אחרי שהם יכריעו את אסד, להתעמת איתנו. הם לא רוצים כרגע להילחם בשתי זיתות. לצד הארגון הזה, לוחמים עוד ארגון שנקרא צבא סוריה החופשית. וצבא סוריה החופשית זה ארגון שהוא יחסית גדול. צבא סוריה החופשית, מדובר באנשים סורים, רובם עריקים מהצבא, שבעצם רוצים להקים בסוריה מדינה דמוקרטית אחרת. הם מתנגדים גם לכניסה של כל אותם ארגונים זרים קיצוניים. והארגון הזה שנקרא צבא סוריה החופשית, וארגון שלנו יש אינטרס שהוא יושב לאורך גבולנו, כי הוא במוצהר לא נגדנו. הארגון הזה, אנחנו יצרנו איתו סוג של קשר הומניטרי, ואנחנו מאפשרים לו לפנות פצועים, בעיקר נשים וילדים שנפגעו שם בקרבות, כי אין שם כבר בתי חולים, לבתי חולים בישראל על בסיס הומניטרי. וכבר קרוב לדעתי יותר מ-500 סורים וסוריות כאלה שנפגעו בקרבות, הם אנשים, ילדים וטף, הושפזו בבתי חולים בישראל בצורה שקטה. הקמנו בית חולים שדה לאורך הגבול, והדבר הזה קורה על בסיס כמעט יומי. כי לנו יש אינטרס שהם יהיו לאורך הגבול, כי איתם אנחנו, יש לנו איזושהי יכולת לתקשר, בניגוד לארגונים האחרים שהם ארגונים מאוד רצחניים. כמובן שהם, יש להם איזשהו סוג של יחסים עם הארגון הזה שנקרא ג'ומת הנוסרה, כי הם שניהם נלחמים נגד אסד, ולכן התמונה היא נורא נורא מסובכת. לתוך התמונה הכל כך מסובכת הזאת נכנס גורם חדש, וזה ארגון החיזבאללה. וארגון החיזבאללה נלחם באופן מאוד מאוד אקטיבי בסוריה. היום זה הכוח המרכזי שמשרת את הנשיא אסד. בתמורה הם מקבלים מהנשיא אסד בעיקר נשק, נשק רוסי מתקדם, שזה מאוד לא טוב לנו. והחלק השני של המשוואה זה שהם יצרו נוכחות שלהם בגזרה הצפונית של רמת הגולן, בדגש על אזור הכפר חדר שהוא כפר דרוזי, ובואכה החרמון. הנוכחות שלהם שם היא מאוד מאוד לא טובה, ואנחנו מהנוכחות שלהם שם ראינו כבר ניצנים של פיגועים כנגד ישראל, בעיקר מטענים, וזה הוביל גם לאותו סיכול של מספר בכירים, כולל איראני אחד, שפשוט היו עסוקים בפיגועים כנגד מדינת ישראל. ולכן יש כאן מצב שהם נלחמים אחד כנגד השני, לא ברור בכלל מי ינצח, לא ברור כמה זמן זה יימשך, אבל למעט הארגון הזה שנקרא צבא סוריה החופשית, שהוא כנראה הארגון הכי חלש שם מתוך כל המשוואה, אבל איתו יש לנו איזשהו סוג של מערכת יחסים, יש שם שינויים דרמטיים וכל הזמן יש כוחות שעולים ויורדים, ובהחלט הגבול הזה שהיה שקט שנים ארוכות השתנה. אני חושב שאפשר להגיד קצת בנימה של סביעות רצון שאנחנו בצהל הבנו את התהליך הזה ועשינו שני דברים מאוד דרמטיים. דבר ראשון, הקמנו לאורך כל רמת הגולן גדר מאוד מאוד חזקה, והדבר השני, שהקמנו אוגדה מיוחדת שנקראת אוגדת הגולן, שמתעסקת רק בבט"ש. פעם הייתה שם אוגדה אחרת שנקראה אוגדה 36, שהייתה אוגדה שהייתה שם רק נוכחת, היא לא התעסקה כמעט בבט"ש. היום יש אוגדה מאוד רצינית, יש לה מפקד רציני שקוראים לו אופק בוכריס. היא בעצם נבנתה להתמודד עם השינוי הזה ברמת הגולן, ואני חושב שזה מאפשר לנו יחסית בתקופה כל כך משתנה הזאת לשמור שם על שקט. לגבי החזית השנייה, חזית הלבנון, תראו, בלבנון בעצם יש שם גם איזשהו סטטוס קוו, אבל שינויים דמוגרפיים דרמטיים, והיום 40% מאוכלוסיית לבנון הם שיעים, עוד 30% סונים ו-30% נוצרים. השלטון גם הוא מתחלק בצורה כזאת שיש חלוקה בין הדתות, אבל צריך לזכור שבלבנון על אוכלוסייה של 4 מיליון נפש יש שם למעלה ממיליון פליטים סורים, ככה שיש שם שינויים מאוד גדולים. רוב הפליטים נמצאים בבקעת הלבנון, רוב הפליטים הם סונים, וגם זה משנה את כל הדמוגרפיה שם. בדרום לבנון, איפה שיש רוב שיעי, חיזבאללה בעצם הקימו מדינה בתוך מדינה, שזה אזור שבו הם שולטים לחלוטין. יש להם צבא יותר חזק מצבא לבנון, יש להם משטרה, ובעצם האזרח בדרום לבנון מקבל את כל מה שהוא צריך מהחיזבאללה, לא ממדינת לבנון. חינוך, צדקה, שירותי דת וכו' וכו'. פעם האחרונה שנפגשנו עם המלחמה עם החיזבאללה זה הייתה במלחמת לבנון השנייה. מלחמה שבזמנו היו לנו הרבה טענות לעצמנו, בדיעבד אני חושב שעשינו עבודה לא רעה. שכן, הארגון הזה שנים ארוכות לא מתעמת איתנו באופן ישיר. חיזבאללה זה ארגון שהוקם על ידי איראן במטרה אחת פשוטה, שיהיה להם דיוויזיה קדמית על גבולה של ישראל, כדי שאם אנחנו נפעל כנגד הגרעין האיראני, יהיה להם כוח זמין על גבולנו. בשביל זה הקימו את החיזבאללה, כי אין להם מספיק טילים או הרבה טילים שיכולים להגיע מאיראן לפה. חיזבאללה הוא ארגון מאוד מאוד חזק, ובעצם הלקח שלו ממלחמת לבנון השנייה הייתה יותר רקטות, יותר ארוכות, יותר מדויקות, והם הגיעו לכמות מאוד גדולה של בערך 100,000 רקטות, שחלקם רקטות שיודעות להגיע לכל מקום בארץ ישראל, תל אביב, באר שבע וכו'. את רוב הרקטות האלה הם ממקמים בתוך כפרים, בתוך בתים, מה שאומר שאם אנחנו נצטרך להילחם נגדם, אנחנו נצטרך להיכנס לכל הכפרים ולכל האזורים שבהם הם נמצאים, וזה בהחלט הולך להיות מורכב, אבל בעיניי זה לגמרי לגמרי אפשרי. חיזבאללה היום מנהל בעצם מלחמה בשלוש חזיתות. החזית המרכזית שלו זה סוריה, החזית המשנית שלו זה לבנון, כי המלחמה מסוריה זולגת לתוך לבנון, ובאזורים ששלמים בלבנון מתנהלת בעצם מלחמת אזרחים דומה למה שקורה בסוריה, בעיקר באזור בקעת הלבנון ובעיר כמו צידון שיש ברוב סוני. והחזית השלישית היא החזית מולנו, שבחזית מולנו אנחנו בעיקר מתמודדים עם פיגועים ותגובה. כלומר, חיזבאללה זה ארגון שהוא דוגל, כמו שאנחנו רוצים הרתעה, הם רוצים להרתיע אותנו, ולכן על כל אירוע שהם תופסים אותו כאירוע התקפי ישראלי, הם מגיבים, וראינו רק פעם אחרונה שהיה סוג כזה של מתיחות, ולצערי הרב איבדנו שם קצין וחייל, תוצאה מטיל של החיזבאללה. אני חושב שהחיזבאללה הוא כרגע האויב היותר מורכב שלנו, הוא יותר גדול ויותר חזק בצורה דרמטית מהחמאס, אבל אני משוכנע, בתור מי שעד לא מזמן היה אחראי על החזית הזאת, שצהל הוא יותר חזק, ואם נידרש, אנחנו בהחלט צריכים לפעול שם באופן מאוד אגרסיבי, לכבוש כפרים, אבל יש לנו את כל הכלים לנצח אותם. החלק השני של המשוואה הוא שבהחלט טיפלו הרבה טילים ורקטות בארץ, ושהכיפת ברזל, שהיא דבר נפלא, לא תיתן הגנה כל כך טובה כמו שהיא נתנה במבצע האחרון. לכן אנחנו צריך לעשות את הדברים הרבה יותר מהר ובאופן הרבה יותר נמרץ. אז זהו, זאת היא המציאות בצפון. המציאות הזאת היא משתנה כל הזמן, היא כמו שאתם מבינים קשורה לאיראן וקשורה למלחמה בעולם הערבי וקשורה למתיחויות בכמויות, ולכן הדבר אולי הכי חשוב היום לאיש צבא זה לא להיות מקובע. צריכים כל הזמן להבין את השינויים ולהשתנות בהתאם, ושינוי זה אומר שאתה צריך גם לקחת כל מיני מוסכמות ואולי לשנות את מבנה הכוח שלך ואת מבנה היחידות שלך כדי לתת מענה יותר טוב לאתגרים שהאויב מציב, שלא יהיה מצב שאנחנו בסוף מגיעים למלחמה אנחנו לא מוכנים כמו שצריך, וזה אתגר עצום שניצב בתוך בפני המפקדים היום בצהל. בתוך כל זה באמת השירות הצבאי הוא בעיניי פרק מאוד מאוד חשוב. לאורך כל השנים הארוכות אני הגעתי לכאן כל שנה לדבר עם י"ב ניקים לקראת גיוס. אני חושב שיש חשיבות אדירה לשירות בצהל. החשיבות היא גם כמובן ביטחון ישראל, אבל לא פחות מזה מפגש אמיתי עם החברה הישראלית על כל הקשיים שבה, על כל הצבעים שיש בה, ויש בה הרבה מאוד צבעים, חילונים ודתיים ומזרחים ועולים חדשים וכאלה שאינם יהודים ודרוזים וצ'רקסים, וכולם נפגשים בצבא, ואני חושב שזה המפגש הכי משמעותי והכי אמיתי שיש במדינה שלנו, ולכן השירות הצבאי הוא כל כך חשוב. אני חושב שאנחנו צריכים, בדיוק כמו שיש התנדבות אדירה באמת של המגזר הדתי-לאומי בקרב הבנים, אני הייתי רוצה לראות גם שינוי ולראות יותר בנות שמשרתות בשירות צבאי, לא רק בשירות לאומי שהוא חשוב בפני עצמו. והדבר האחרון שאני יודע שהרב מידן מוביל כאן זה שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, כל מי שמתאים להיות קצין שילך להיות קצין, הוא ימצא בהמשך את הזמן לחזור ללמוד ולהתחזק. הצבא מאוד מאוד מכיר בעניין הזה. ודבר שני, לשנות במקצת את המסלול של בני הישיבות ולראות שהחלק של השירות הצבאי הוא יותר ארוך. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להגיד אבל דבר אחד שהוא בעיניי לא השתנה אף פעם, כי היו הרבה דיבורים על השירות של בני הישיבות, הוא שירות משמעותי ביותר, ואחד הדברים הנפלאים שהם גם עושים שירות מילואים ארוך ומאוד משמעותי, ובסוף בן אדם משרת 3 שנים בצבא אבל אחרי זה עושה שירות מילואים מאוד מאוד ארוך. אז בסך הכל יש לנו המון אתגרים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של בחירות שהיא בדרך כלל מאוד מחדדת את המפריד והשונה, בתקופה שהיא לעתים גם מאוד לא נעימה, אבל אני חושב שיש לנו בסך הכל הרבה על מה להתגאות. אני שירתתי בצבא 32 שנה, לא תכננתי את זה, לא, שהייתי איש צעיר לא חשבתי שזה מה שיקרה איתי. אני התגייסתי, אני עשיתי שנת שירות, הייתי מדריך בנוער העובד והלומד בערד לפני הצבא, אחר כן התגייסתי לסיירת מטכ"ל. זמן קצר אחרי שהתגייסתי פרצה מלחמת לבנון הראשונה, ובעצם חלק מאוד משמעותי מהשירות שלי עשיתי בלבנון. השתחררתי אחרי 3 שנים לא כקצין, ואחרי זה הייתי שנה בקיבוץ ושנה באוניברסיטה. בעצם נקראתי הרבה פעמים לחזור ולעשות פעילות מבצעית ביחידה. בסוף השנתיים האלה בעצם חזרתי שוב פעם לקבע, התמניתי להיות מפקד צוות, אחרי זה מ"ב, סיירת מטכ"ל. בשלב הזה שוב פעם הרגשתי שהספיק לי. אני ואשתי גלי שנמצאת איתי כאן, התחתנו ועברנו לגור בגליל. אחרי זה שוב פעם נקראתי, חזרתי פעם נוספת לצבא. ובעצם שם התחלתי מסלול ארוך, כבר יותר מקצועי, גם בצנחנים, גם בנחל. שירתתי תקופות מאוד ארוכות ביהודה ושומרון. הייתי כאן מח"ט של גוש עציון, מח"ט של חברון בתקופה אולי הכי קשה של האינתיפאדה, ואחרי זה מפקד אוגדת יהודה ושומרון. יש משהו שאני מאוד גאה עליו, שבכל היחידות שפיקדתי עליהם כאן ביהודה ושומרון, בתקופות שהייתי המפקד, זה היו תקופות שנהרגו הכי מעט ישראלים. הכי מעט ישראלים. לא משנה אם זה היה מצב קשה או מצב לא קשה. כי אני חושב שיש פתרונות לטרור. אני חושב שלכן גם אני סמוך ובטוח שאם תהיה מלחמה בלבנון אנחנו יכולים לנצח. שירות שלי היה גם לפעמים קצת כפוי טובה, וגם את זה צריך להגיד, כי בתקופות שאני הייתי מפקד גם הפגינו לי ליד הבית יהודים קיצוניים. זה דבר שמאוד הפריע לי ולמשפחה שלי, וזה קשור לאמונה מאוד בסיסית שלא השתנתה אצלי, שהצבא הוא חלק מהעם. זה אף פעם לא יקטין במילימטר את המוטיבציה שלי, אבל זה בהחלט דבר שאנחנו תופעות לא טובות. אני באמת לאורך כל שירותי הצבאי, בכל מקום ששירתתי, חרתי על דגלי את זה שחייב להיות קשר מאוד מאוד חזק בין הצבא להתיישבות. ואסור לתת לאף אחד להיכנס באמצע, ויש מיליון סיבות למה זה קורה, כי לפעמים יש ניגודי אינטרסים בסיסיים, הזכיר כאן ראש המועצה, כבר הלך, את גבעת החיש. באמת הגעתי כאן להיות מח"ט צעיר, אני לא יודע אם בגלל שהייתי מח"ט צעיר או לא, זה כבר שייך להיסטוריה. איזה ערב אחד מהירים אותי, אומרים, העלו קרוונים על גבעת החיש. עכשיו אתה בתור מח"ט צריך, יש כאן ניגודי אינטרסים בסיסיים ואתה צריך בחוכמה לפעול, ולפעמים יש ניגודי אינטרסים. לכם אני אומר, אנשי הצבא בעיניי הם שליחי ציבור, ואת זה אני אומר כבר אחד שהוא כבר לא בצבא. אסור לפגוע בהם, גם אם יש ניגודי אינטרסים קשים, הם שליחי ציבור. והדבר הזה של הממלכתיות והכבוד לצבא, למדינה ולסמליה, תמיד היה ערך עליון בשבילי. זהו, אני משתחרר בסך הכל בתחושה טובה של סיפוק, ועם הרבה רצון ועניין, כמו בחור בן 18. כולם שואלים אותי, טוב, מה תעשה שתהיה גדול? אז אני אומר לכולם, לאט לאט, אני צריך לחשוב וכולי. בתוך כך יש לי באמת פינה חמה מאוד מאוד בלב למקום הנפלא הזה שנקרא גוש עציון. כי אני חושב שגוש עציון ראשית כל זה סיפור ייחודי ומדהים בהיסטוריה של עם ישראל. ייחודי ומדהים. החזרה של הבנים פה, של חנן פורת, זיכרונו לברכה, ואחרים, זה משהו יוצא דופן. ואני חושב שגם הרוח של גוש עציון היא רוח טובה, רוח מקבלת, רוח של מתינות ורוח של חוכמה, כמו גם במקום הזה, שמכבדים לימודים ומכבדים בני אדם ושמים את ואהבת לרעך כמוך לפני דברים אחרים, ואת זה שדרך ארץ קדמה לתורה. זה דברים מאוד מאוד חשובים, ולכן הרוח של גוש עציון נשנה ממקומות אחרים שהייתי בהם, וזה אחת הסיבות דרך אגב שגוש עציון נמצא בקונצנזוס מלא בעם ישראל, בניגוד למקומות אחרים, בגלל הרוח הטובה הזאת ובגלל ההיסטוריה המיוחדת של המקום הזה. אז אני אומנם משתחרר מהצבא, אבל לא משתחרר מהאהבה הגדולה שלי לגוש עציון ולאנשיו. אני באמת רוצה לאחל קודם כל לחבר'ה הצעירים, מי שעוד צריך לשרת בצבא, הרבה הרבה הצלחה. אין לי ספק שתמצאו בצבא בית חם ואוהב. לכל חבריי הטובים בגוש עציון, לא הולך לשום מקום, נמשיך לבוא, לבקר, לטייל. באמת תודה רבה שהזמנתם אותי לערב היפה הזה, ואני הבאתי שי צנוע. יש כאן תמונה שהייתה אצלי במשרד, והיא תמונה שאני מאוד אהבתי אותה, של משה רבינו. אז א', אני נועם משה, שזה שמי האמצעי, משה היה שבי, וב', וזה לא עוד יותר חשוב, משה הוא הדמות האהובה עליי בתנ"ך. למה הוא הדמות האהובה עליי בתנ"ך? כי הוא היה מנהיג אמיתי שהתמודד עם קשיים אמיתיים, גם הפך אותנו לעם, גם היציאה ממצרים, וגם התמודד עם מרידות ועם קשיים, ואפילו היו לו ויכוחים עם אלוהים. הוא לא חשש. ויש משהו גם בדמות המיוחדת הזאת של משה, שאני תמיד מלווה אותי, שהוא הגיע ממש לשערי הארץ המובטחת אחרי מסע כל כך ארוך, ולא נתנו לו להיכנס. וזה סיפור שמלמד את כולנו קצת צניעות, ולדעת שלכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל התפקיד הזה מתישהו מסתיים. ולכן הגיבור הזה הוא כל כך אהוב עליי, והציור הזה הוא כולו מורכב מפסוקים. אז אני, ובהזדמנות בשבילי להגיד איך אומרים, כמה המקום הזה יקר לי, ואני גם אוהב את המקום הזה, בין השאר בגלל שהוא עוסק בגישור, לא בפירוד, בקירוב לבבות. ובסוף תזכרו דבר אחד, ככל שנהיה יותר מאוחדים נהיה יותר חזקים, וככל שנהיה יותר נריב, דתיים, חילוניים, יש מיליון סיבות לריב, לא נהיה חזקים. אז צריך תמיד לזכור את משה, איך הוא הוביל את העם, איך הוא הניג אותנו ואיך הוא הפך אותנו לעם. אז זה שי צנוע ממני, ואני אמשיך לבוא לבקר אתכם, ותודה רבה שהזמנתם אותי לפה.
טוב, אז אנחנו מגיעים לחלק העיקרי של הערב, וזה הנאום שלי כמובן. רק שידעתי שאם אני אתן רק את הנאום שלי, אז בקורא של שבעה, אז אף אחד לא יבוא. אז הזמנתי את אלוף נועם, שייתן לנו בבית הרצאה כל כך מאלפת, כל כך חשובה, אני למדתי ממנה המון. ואני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי באמת לומר כמה מילים. אני חושב שזה רגע משמעותי בישיבה. פורש מצהל אלוף, אלוף טוב, אבל פורש גם ידיד גדול של הישיבה. הזמנו אותו בגלל שבאמת חשוב בימים המתוחים האלה קצת לעשות לנו סדר מה קורה שם בצפון, וזה שמענו, וגם כדי להיפרד, לא פרידה אישית בשום פניבון, כבר הוא אמר שאנחנו נמשיך בעזרת השם כולנו, כלומר הוא והישיבה להיות ידידים, אני מדבר כמובן כאן בשם הישיבה. ואני בכל אופן רוצה לומר כמה מילים. דברים שהתחיל אותם ראש המועצה, אני רוצה קצת לפרט. כשאלוף נועם הגיע הנה כמחת, בפירוש הוא יצר מפנה. כלומר, אם הייתי מדמה זה לכביש, זה מכונית שצריכה לעצור, לסובב את כל ההגה ולעבור לאיזשהו כיוון אחר. היו גם לפניו מחתים שהסתדרנו איתם ואהבנו אותם והיינו בקשר איתם, אבל כאן היה מפנה של ממש, מפנה שאני רואה בו אפילו, כן, טוב, נמשיך את זה בקשר בין הצבא לבין התושבים. לימים התברר, וגם בחומת מגן, בדרך שבה בעצם כל הצבאות פה עברו דרך היישובים, שלקשר החם הזה הייתה גם משמעות מבצעית. גולת הכותרת של הקשר החם הזה שיש לו משמעות מבצעית, אני חושב שהייתה במבצע שובו אחים לחיפוש שלושת הנערים החטופים, השם יקומם. נוצר שיתוף פעולה בלתי רגיל בין המח"ט הנוכחי, שגם אותו אנחנו ודאי זוכים לטובה, אלוף משנה עמית ימין, לבין תושבים שמכירים היטב היטב כל פינה בערים האלו. וכתוצאה משיתוף הפעולה הזה נתגלו גופות הנערים בתוך 30 שעות מאז שהחל שיתוף הפעולה. והדבר הזה ערב מבצע צוק איתן, כשהחלו הפגזות מעזה ליישובי ישראל עוד לפני תחילת המבצע, וכל כך הרבה צבא היה מרותק כאן לחיפושים, נדמה לי שלמציאה המהירה הזאת שהייתה בגלל השיתוף פעולה הזה הייתה משמעות מבצעית לא קטנה. השיתוף הפעולה שאני מדבר עליו לכאורה לא קשור לאלוף נועם שנמצא שם רחוק בצפון ומה לא, וכל הדברים האלו צוקתם, לא אחר כך בדק את הדברים, היה ראש ועדה, אבל הדברים האלה, אבל אני אומר שוב, אני אומר את הדברים בוודאות די ברורה. אילו הוא לא היה האדריכל שבנה בעשר אצבעותיו את השיתוף הפעולה החם בין גוש עציון לבין הצבא, אני לא בטוח שהדבר הזה מתקיים. אולי, אני לא בטוח, בסופו של דבר הייתה לו כאמור משמעות גדולה, גם בחומת מגן היו פה שיתופי פעולה יפים, ולא נחזור כרגע על הדברים. אני רוצה לתת רק דוגמות לפעילות שלו כשהוא היה כאן. אחת החשובות שבהם הוזכרה, הוא קבע שכל חייל שנכנס לגזרה, הדבר הזה הוזכר, רואה את החיזיון בכפר עציון, שנותן לכולנו את האני מאמין למגורים שלנו על ההר הטוב הזה. הוא עשה את זה מאמונה גמורה, גם בגלל האהבה שלו לגוש עציון, והוא הסביר מקודם מדוע, אבל שהאמונה גמורה שחייב, חייל חייב להזדהות עם התפקיד המבצעי, ולא רק למלא פקודות, וגם הדבר הזה הוא בשורה, הוא אמירה. אתה חייל, הרבה פעמים ראינו את החייל, אתה צריך למלא פקודות. לא, חייל צריך בראש ובראשונה להזדהות עם התפקיד שלו. דבר נוסף, שגם כן ראינו אותו כאן, הוא יצר קשר אישי חם מאוד עם משפחות השכול כשהוא היה כאן. כמה מהן באו לכאן היום ויכולות להעיד על כך. אחת, נבצר ממנה להיות בגלל דלקת ריאות ודברים נוספים, אני ממש ממש מצטער על זה, משפחת מנדל. קשר שלו איתה, קשר חם שהמשיך ועבר לכל מיני דברים. ובאמת, גם בזכות העובדה שדניאל מנדל, השם יקום דמיו, נהרג, היה מפקד צוות בסיירת נחל, כשהייתה תחת פיקודו של האלוף נועם, כשהיה מחתנה חלקה, כשהקשר שלו בעצם עם המשפחה היה כפול, וכמובן גם עם המשפחות שנמצאות כאן איתנו, שאני מודה להם שבאו לכבד אותנו, משפחת ויינשטוק וגיליס וסנטי עמיחי. אני אתן אולי דוגמה שנשמעת כזוטות, אבל בכל אופן יצרה לי איזושהי פינה חמה בלב. בזמנו היה כאן כל מיני, באו אנשים לחבל בציוד חקלאי, בלולים ובכל מיני מקומות אחרים. האלוף נועם השכיב מערבים כדי ללכוד אותם. כתבת הצבאית כרמלה מנשה אז יצאה נגדו ותקפה אותו על מה הוא מבזבז את החיילים, וכמובן יצאה גם להגנת שבת קודש בכך ששכבו מערבים להגן על הציוד החקלאי הזה גם בשבת, ואיך האלוף נועם העז לחלל שבת ועוד בשם צה"ל. אני יודע שלמחרת, אני הייתי רק אחד מהם, אבל אני יודע שרבנים מהיישובים בשש בבוקר כבר התקשרו אליו, הוא היה ער, אין מה לדאוג, בשעות כאלה הוא ער, וביקשו להתחייל בשבת ולשכב מערבים בליל שבת בשמירה על הציוד הזה. ואני רק נותן דוגמה, כן, לקשר מאוד מאוד חם שהיה כאן בין האזרחים לבינו ובין ההבנה לדאגה של כל דבר. הדברים שאמרתי עכשיו זה בעצם יותר עיבוי של דברים שאמר מקודם דודי פרל, שזוכר אותו היטב. אני רוצה להתרכז יותר בידידות המיוחדת בין האלוף נועם לבין הישיבה, שעברה בעיקר דרך הצינור של הרב יצחק וגם קצת שלי, והיא באה לידי ביטוי בדברים רבים, בדברים רבים מאוד. תמיד הייתה לנו כתובת. נקודות החיכוך, אפילו חיכוך טוב, אבל היו רבות מגוונות. ושוב, זה שהאלוף טרח לבוא מהצפון הרחוק והמאוד עמוס, וכל פעם היה בא כדי לדבר עם הבחורים שלנו על הצבא, והדבר הזה רק בא להזכיר לנו מה הציפיות שיש לצהל מאיתנו. אני מזכיר את זה גם השנה לקראת אלה שתלמידים שלי בעיקר שעתידים להתגייס בעוד כמה חודשים, ומה הציפיות, ותלמידים שלנו, אנחנו זכינו לזה שלקחו את הגיוס ברצינות, הייתי אומר אפילו יחסית לבני גילם וגם לבני ישיבות, ואנחנו יודעים את זה מדיבורים עם מפקדים, אם הם לקחו אותם בקצת יותר רצינות מאחרים, גם לקחו את זה ברצינות, אבל אצלנו בקצת יותר, ובין השאר בזכות האמירה הנחרצת שהייתה אליהם, שיראו מה מצפים מהם אם אלוף בצהל מוצא בזמנים המתוחים האלה זמן לבוא ולדבר איתם. כשהיה הקטרוג הגדול בחברה, בעיקר בעקבות תוכנית טלוויזיה של רביב דרוקר ורזי ברקאי נגד ישיבות ההסדר, לא פחות ולא יותר, כשאנחנו היינו לבד, האלוף נועם הגיע לכאן, ישב עם הרב יצחק ואיתי בחדר שלי והציע עזרה. והוא עשה את זה גם כשנזקקנו לעזרה בהרצת התוכנית שלנו. הוא דיבר ישירות עם שר הביטחון על העניין הזה, אמר דברים חשובים וטובים, ואני לא יודע אם אני יכול להגיד על עוד אחד שעזר לנו כמו. עוד נקודה אחת שאני רוצה להזכיר בזה. אני אישית ראיתי מפעל חשוב מאוד כלפי הישיבה. אני כאן אינטרסנט של הישיבה. בכך שקצינים בכירים מפום, גם מהמכלל לביטחון לאומי, באו לישיבת הר עציון לשיחה במשך מספר שנים כמה פעמים בשנה. אני חשבתי שזה נכון שבחורים יראו, גם אם יראו את זה מרחוק, אנשים שהחליטו להקדיש את מרכז חייהם לביטחון המדינה, והם תמיד הביאו איתם גם משפחות שקולות של חללי צה"ל, ושיראו שדבר כזה ואנשים שמקדישים את חייהם למען ביטחון המדינה, שאנשים כאלה גם מסוגלים ליצור קשר עם עולם התורה, וגם רציתי שאנשים שלנו פשוט יראו את הפרצופים, יראו את האנשים, יקבלו מהם השראה. עברו כאן קצינים למאות ולאלפים. היוזם הראשון של המפעל הזה, ומי שדחף אותו יותר מכל, היה אלוף נועם, כשהוא היה בתפקידו כמפקד פום. אחר כך זה גם המשיך.
אני רוצה להגיד כמה דברים שלא מתאים להגיד אותם, וממש לא פוליטיקלי קורקט, אבל אתם יודעים שאני כזה. לא אומר, בדרך כלל אני אומר את המילים הלא מתאימות. אבל מילים חמות של פרידה יגיד אחריי הרב יצחק, ואני רוצה כאן להגיד כמה דברים פחות נכבדים. אני מהפרידה הזאת חש, לא הפרידה שלנו ממנו, מהפרידה הזאת שלו חש צער גדול מאוד, שאצלי יותר חזק מכל המילים המרומרות האלה על הפלאפ. בעבר הלא רחוק, דובר ברצינות על כך שאלוף נועם טיבון יעבור לגזרה שלנו כאלוף פיקוד המרכז. אני מאוד שמחתי על כך. אני חשבתי שמגיע לנו, מגיע לנו, כתושבים כאן בכל האזור, אלוף שמסוגל לייצר דו-שיח עשיר עם התושבים ושיעשה זה בכל יהודה ושומרון. אני לא בא לחלק ציונים מקצועיים לאלופים בצה"ל, גדול עליי ולא מתאים ולא שייך, אבל אני חושב שבסופו של יום יש קשר בין הקשר עם הצבא למשמעות מבצעית. אני חושב שנועם הוא אומן של העניין הזה, ואני מאוד מאוד רציתי שהוא יהיה אלוף פיקוד המרכז. לא הסתיים איתו. ראינו מקודם את התמונה של הר סיני, אבל התמונה של מה שאני מדבר עליה כרגע דומה יותר למה שאלוף נועם הזכיר מקודם, תמונה של הר נבו. כלומר, שאתה רואה את המקום, ולא תמיד אתה זוכה להגיע גם למקום בואו נגיד שכולנו כל כך רצינו שהוא יהיה כאן, ולא זכינו, לא זכינו. אני, לפני שאני מעביר את המיקרופון לרב יצחק, ושוב אחרי תודה מיוחדת על כך שאלוף נועם כיבד אותנו, בא לכאן גם לא לבד, בא גם עם אשתו, הגיע אלינו במיוחד מארצות הברית למקום הזה, אבל אני רוצה באמת לברך אותו בשם כולנו, באמת מכל הלב, שהשם יצליח את דרכו באזרחות ובכל מה שיעשה. אני לא יודע, תמיד יש לי איזושהי תקווה נסתרת, גם מן הסתם זה לא יהיה, אבל צריכים לזכור ששני רמטכ"לים, לא הרמטכ"ל הנוכחי אבל שניים אחרונים, הגיעו בסופו של דבר מהאזרחות לאן שהגיעו, כלומר גם עשו וחזרו, מי יודע, לא יודע עוד מה יהיה גם כאן. אני מאחל לנו שנצליח לשמור על קשר איתו גם בהמשך דרכנו. הייתי מסיים במילה תודה, אבל אני מעדיף לסיים במילים שיותר קרובות אלינו, אז יישר כוח, נגיד כך, במקום תודה, אבל זה אותו דבר, ואני מבקש מהרב יצחק לבוא בכאן. כמובן, רוצה עוד איזה משהו קטן מאוד לתת לו, אבל אני, אחרי שאני אתן לו את זה, אני אכתוב גם את ההקדשה. משהו קטן, סמלי שלנו כאן בישיבה מבית המדרש שלנו. אחרי שיגמר, אני אכתוב לך קצת פעמים שאנחנו יודעים לתת. אני מבטיח לך. לפני שאני זה, אני רוצה שהרב יצחק באמת, שהאדריכל של הקשר בינינו, יגיד כמה מילים.
ערב טוב. אנחנו זוכים להכיר את נועם כבר קרוב ל-20 שנה, מן התקופה שנועם היה כאן המחד בעציון ואחר כך בחברון. היות והעיקר כבר נאמר, אז אני אתייחס לשתי נקודות, שני אירועים שאני רוצה להזכיר את הקשר המיוחד עם נועם, ואחר כך נגיד כמה מילים לסיום. האירוע הראשון, אחרי שנחתה עלינו עם ישראל וההתיישבות, מה שקרוי בעיתונים הסכמי אוסלו, יצחק רבין זיכרונו לברכה ביקש ממות הגור, מאלוף מות הגור, אז היה סגן שר הביטחון, שיהיה בקשר עם ההתיישבות כדי שאנחנו נכין מפות של האזור, בשביל לראות כמה אנחנו כמה אנחנו מבטרים פה על האחוזים ועל המקומות וכדומה. ואני ממש זוכר, זה רק תכף אני אתייחס לנועה, אבל אני ממש זוכר את הישיבה שהייתה לנו בכנסת אחרי שעשינו שיעורי בית ובאנו למותגור והצגנו לו מה שעשינו, והוא ממש צעק לנו, מה אתם עושים ממני צחוק? אני רוצה מכם אחוזים, שאתם מוותרים על שטח. זה לא מה שעשיתם המפות שלכם. אני יכול להעיד אחר כך בעבודת המטה שהייתה כאן, עבודת המטה הייתה גם בשיתוף פעולה מלא עם נועם. ואני ממש זוכר את הלילות הארוכים שישבנו למפות, ונועם גם היה שותף לנו בדבר הזה. זה זיכרון אחד. הזיכרון השני, שוב אני מציין נקודות מסוימות, כי הזיכרון הוא של הרבה מאוד אירועים. הזיכרון השני זה הוזכרה פה לטובה גבעת אחיש. כשנאחזנו בגבעת אחיש, זה היה מוצאי שבת לפני, נדמה לי כרב יעקב תתקן אותי, 14 וחצי שנים. וממש הקפדנו מאוד איפה התיישבנו, שלא לפגוע באתר ארכיאולוגי, ולעשות את זה ממש בצורה מדודה ומתונה. ובלילה, ככה לפנות בוקר, שגמרנו את ההנחה של הקרוונים, חלק גדול מהחבורה שהייתה פה, האברכים, עברה לגור שם, עברה לגור, זאת אומרת, עם מזרונים והכל. אחד מהם, אני יודע, מי שמכיר היום את הרב אליהו סולוביץ', ועוד חבורה ככה יקרה מאוד של אנשים שהיו שם. ולפנות בוקר אני חזרתי הביתה, באתי לישיבה, חצר המצרה לתת שיעור במכללה. אמרתי, לפני שאני הולך לתת את השיעור, אני רוצה לראות מה שלום החבר'ה בחיש. אני מגיע לחיש, 15 מכוניות משטרה כאלה ענקיות. המזרונים כבר בתוך המכוניות. החבר'ה אומרים לי, לקחו את התעודת זהות, לקחו פה, לקחו שם. ואז בדיוק אני רואה את נועם. אני אומר לו, נועם, תגיד, מה הולך פה? מה זאת אומרת? פגעו באתר ארכיאולוגי. זאת הייתה הטענה של המשטרה. פגעו באתר ארכיאולוגי. אז אני זוכר שישבנו אליהם, אתה זוכר נועם? ישבנו במזכירות של היישוב יחד עם נועם, אחד עם נציג המשטרה, והסדרנו את הצו לבנייה הבלתי חוקית שקיבלנו בצורה מסודרת. הכל כשמחה, בנועם. הכל היה ממש בנועם. זה זיכרון שני. הזיכרון השלישי, שגם נועם הזכיר אותו, וגם הרב יעקב הזכיר אותו, זה באמת, אני זוכר, בכל שנה שהזמנתי את נועם לבוא לכאן, והוא יכול היה, הוא בא בשמחה. לא שהוא בא כי, נו, לא נעים, כי כבר הזמנו אותו. אני הרגשתי, ואני חושב שנועם אמר את זה בעצמו, שלנועם היה חשוב להגיע, ולנו היה מאוד חשוב שיגיע. וכל שנה, ולא משנה מה התפקיד, ולא משנה, ונועם היה, ברוך השם, אני בטוח שאשתו יכולה להעיד, היה אדם, ועדיין אדם, אני משוכנע, אדם עסוק מאוד, מאוד. אבל ברגע שהרמנו טלפון, זה היה ברור שהוא רוצה לבוא, ואנחנו שמחים שיבוא. נתתי פה שלוש דוגמאות, עוד דוגמה אחת, שהצעירים לפחות יבינו שלהיות מחת פה זה עניין מאוד 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 לא פשוט. אני זוכר פעם הרמתי טלפון לנועם, אומר לי נועם, בהי לשנה, עכשיו היה כבר מחת חברון, אני עכשיו באירוע מאוד קשה, אז רצחו לשלב את פס השם יקום דמה, ממש באותו יום יצא לי להרים לטלפון באותו יום, אמר לי, עכשיו אני לא יכול לענות לך. אני לא יודע אם אתם מסוגלים להבין איך מחת צריך להתמודד מצד אחד עם האוכלוסייה האזרחית, מצד שני עם מחבלים שמפגעים, מצד שני עם דרכי תקשורת, עם כל החלקים של הציבור, ולעבור את זה בשלום, לעבור את זה בצורה ראויה ונכונה, זאת באמת משימה מאוד מאוד קשה. אני מרגיש, הרב יעקב הדגיש את זה מאוד, אז אני לא ארחיב בזה, כמה באמת הדבר הזה נעשה בנעימות, בנתינות, מתוך מגמה של גשר. כפי שאמרתי נועה כשמך כן אתה, אני רוצה להודות קודם כל על זה שזכינו להכיר אותך. זה אני אומר בצורה מאוד מאוד אגואיסטית, אבל אני אומר גם בצורה גם כללית. כישיבת הר ציון, כתושב גוש עציון, אני חושב שזכינו שהיית כאן מח"ט שלנו, וזכינו שהיית אחר כך אוגדונר, וגם מח"ט חברון, בגזרה הסמוכה. וזכינו לכל התפקידים שאתה התקדמת אליהם. אני רוצה להודות על הידידות, שאני מרגיש שהייתה ידידות, ועדיין היא ידידות אמת. ואני לא בטוח שבכל הנושאים אנחנו מסכימים. וזה חלק מהיופי של הידידות הזאת, שזה לא תלוי הסכמה בדעה כזאת או בעניין אחר, אבל איך הרב יעקב אמר כל כך בצורה מדויקת, יש כתובת, אתה יודע, אתה מרים טלפון, האדם איתך ורוצה להיות איתך ורוצה לעזור לך במה שהוא יכול. אני רוצה להודות על מסירות אין קץ. אני יודע אם אתם מבינים מה זה אומר להיות מעל ל-30 שנה בצבא. על לילות ועל ימים ועל שבתות ועל חגים ועל משפחה ועל ילדים. אם אתם ניסיתם פעם להמחיש לעצמכם מה זה אומר שאין לך לא יום ולא לילה ולא שבת ולא חג, ואתה מכוונן למטרה הרבה יותר גבוהה ממך. מי שיקשיב לנועם שמע את זה. מי שלא שמע את זה, כנראה לא יקשיב כל כך. כי בן אדם, זה מה שהוא חי. אני כל כך שמחתי על הביטוי הזה של להיות שליח ציבור. זה ביטוי כל כך משקף, כל כך עם כיסוי מלא, שבן אדם מוסר את החיים שלו בשביל מה שיקר לו, העם שלו, המדינה שלו, ועושה את זה ברצינות, ועושה את זה בנועם. ועושה את זה במסירות אדירה, בזכות אשתו ובני המשפחה. על זה אני רוצה להגיד במלוא העומק את הכרת הטוב שלנו, של כולנו. כרגע אנחנו פה רק באודיטוריום של ישיבת הר ציון, אבל בשם תושבי גוש עציון כולם, אני בטוח, בשם כל עם ישראל, אני הקטן, אתם יודעים כמה שאני קטן, אז אני בכל אופן אנחנו מצטערים שאתה עוזב את הצבא נועם, מצטערים באמת. רבי יעקב אמר את הדברים, אבל אני רוצה שני איחולים. האיחול הראשון, ואני מאחל לך מכל הלב, שבכל התפקידים שתמשיך למלא, שתמשיך להיות שליח ציבור. איך אנחנו אומרים את זה בבית המדרש? זה דין בגברה. אני אסביר מה זה דין בגברה. זה תלוי באישיות של האדם, זה לא עניין של השקפת עולם. זה יכול להיות ככה, להיות ככה. אבל כשאדם ברצינות אומר, אני רוצה להיות אני שליח ציבור, איכן שאני לא אהיה, באיזה תפקיד שאני לא אהיה, אז אני מאחל לך, אני לא יודע אם אשתך כל כך תשמח על זה, אבל שגם תמשיך להיות שליח ציבור באיזה תפקידים שיהיו. ואני מאחל איך אמרת בדבריך היפים, שאתה מבקש להיות בקשר עם אנשים שמסוגלים להיות גשר. אני משוכנע שגם בתחנות הבאות בעזרת השם שלך תמצא כאן, אני מדבר על הרב יעקב, אני כמובן בשיפולי גלימתו, ותמצא פנשים שישמחו לגשר הזה גם בהמשך. ואני רוצה כמובן לומר בפשטות שאנחנו נשתדל להזמין אותך כל שנה לדבר עם התלמידים, זה פשוט לכבוד הוא גם לנו. אז באמת יישר כוח עצום על כל הטוב. תודה רבה.
מכל הנקודות והמפעלים של האלוף נועם, אני רוצה לסיים בנקודה המרגשת ביותר והחמה ביותר, שפשוט בגלל שהיא גדולה עליי, אני אמרתי עליה, אני כמעט שלא דיברתי עליה, רק הזכרתי אותה, כי היא פשוט יותר גדולה ממני. ואני רוצה שאחרון הדוברים, או יותר נכון אחרונת הדוברים, ותעשה את זה בשביל כל המשפחות השקולות, תהיה רותי גינס.
שבוע טוב. דבר ראשון, ככה, עוד מכתב קטן, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, כשאני פה לפני החבר של הישיבה, ולהודות לכם על כל השותפות שלכם בפינה החמה. יש כמה משבצות קבועות שמדי שבוע חבר מהישיבה מגיעים, חבר שבאים מחול הישיבה, והם ממש שותפים מלאים לתפקוד של הפינה החמה. אז ממש תודה רבה, זו באמת הזדמנות להודות לכם באופן ישיר. ונועם, האמת שפעם ראשונה שככה שמענו על נועם לא היינו יותר מדי מאורים, היה לפני הרבה שנים כשנועם היה פה מחת עציון, ולשמואל היה בעיה עם החזקת הנשק, שמואל היה בשלדג, שלחו אותו למבצעים כאלו ואחרים, ופתאום כשהוא היה צריך נשק לשמור בלילה, שיהיה בבית לכל מיני צרכים כאלה, היה לא סמכו עליו, אני לא יודעת מה, לא נתנו לו, לא אישרו לו. ושמואל ממש לא הבין את העניין, וכתב מכתב מסודר לאיזשהו גורם בצבא, אני אפילו לא ממש זוכרת למי. ואז ערב אחד מגיע הטלפון אל ביתנו, ומדבר מחת עציון. אז שמואל מאוד התפלא, איך דבר כזה שנראה כל כך קטן ושולי ישר מגיע לטיפולו של המחת. ושמואל מאוד מאוד התרשם עם השיחה עם נועם. נועם גם דרך זה ניסה לגייס אותו להיות חבר בהגמר, בהגנה המרחבית, שגייסו אז תושבים להיות שותפים. אבל כששמואל סיפר לו איפה הוא משרת, אז נועם אמר לו, אתה יודע מה, אני מבין אותך, תישאר שם. למרות שאני רוצה שתהיה.
הוא היה רופא של יחידת שלדג, שזה היחידות הכי טובות שלנו.
זה היה ככה המפגש השני של שמואל עם נועם, ושמואל מאוד מאוד התפעם מהשיחה המיוחדת הזאת, שהוא לא חשב שזו שיחה רגילה בין מחת לאזרח שכותב איזה מכתב לקוני באיזה עניין שכזה. אחר כך אני הכרתי את נועם. נועם הגיע אלינו הביתה בשבעה, כשישבנו שבעה על שמואל. הוא הגיע עם המון מפקדים, באו המון מפקדים מהצבא. כולם ישבו ודיברו, והיה שם כל מיני ככה, היו שם דיבורים מאוד גבוהים. אבל רגע לפני שכולם עזבו, אני ניגש אליי נועם ונתן לי כרטיס ביקור. אמר, כשאת צריכה משהו, זאת הכתובת. ואמרתי לעצמי, כל כך הרבה אנשים עברו פה, אבל סוף סוף יש לי פה כתובת אחת. ולא כך ידעתי מה אני אעשה עם הכתובת הזאת, ולא כך ידעתי עם מי אני מדברת בדיוק. אבל בעצם הרגשתי ככה איזה שבוע אחרי שקמנו מהשיבה, שהתחלתי לנסוע, והיו לי באותה תקופה המון המון נסיעות באזור, ופתאום הרגשתי מאוד מאוד לחוץ על הכביש, אני עוד פעם לבד, עכשיו אני עם הילדים, ומי ערב לי מה יקרה עכשיו על הכביש, ועוד אבנים שחטפתי בפעם הראשונה שיצאתי מהבית, הכל ביחד יצר אצלי חרדה מאוד גדולה. נועם דיבר על אישה אמיצה, ואני ממש הייתי בחרדה מאוד מאוד גדולה. ואמרתי, נראה, אני אפנה, אישרו לי פה את הכרטיס הזה, נועם, נראה מה הוא יגיד. נועם הזה היה מחת חברון, וגם באותה תקופה העבירו כרמי צור אל גבול יהודה וגוש עציון. אז העבירו אותנו להיות מתחת פיקודו של נועם באוגדת יהודה. אמרתי, כנראה לפי המצב בשטח או לפי המחתי מעבירים את כרמי צור מפה לשם, זה מדד למה קורה בשטח, לאן שייכת כרמי צור. והרמתי לב טלפון וסיפרתי לו שאני קצת חוששת וקצת פחדתי שהוא יגיד לי, אז את לא יכולה להישאר לגור פה, אולי את צריכה לחשוב על זה, כי הדבר שכל אחד אמר לי זה, למה את נשארת לגור בכרמי צור, מה את עוד עושה פה? אם זה היו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות וכתבים, זה היה ככה, ואני הייתי צריכה להסביר מה אני עושה פה. ומצד שני אני מתקשרת לנועם ואומרת לו, אני קצת חוששת. ובאותו יום נועם אמר לי, הערב ייכנס אלייך הממפה של הפלוגת, של פלוגת כרמי צור. גם אז לא ידעתי למי אני מחכה. בערב נכנס אלייך אחד האנשים היקרים מאוד מאוד שהכרנו ו... התחברנו והתיידדנו, זה היה אסף אסולין שאחר כך נהרג בחומת מגן בשכם. ואסף אמר לי חד משמעית באותו ערב, שזה בסדר גמור שאני פה ואני צריכה להיות פה. אני רק צריכה להרגיש נוח בדרך. ושהוא מבקש ממני לא לנסוע בלי ליווי. ומאז היה לי את הטלפון של אסף. כל פעם שיצאתי, חזרתי. ויצאתי וחזרתי הרבה מאוד. לילות, שעות, כל מיני שעות מוזרות שככה היינו בדרכים. ותמיד אסף, ואם לא אסף אז ממלא מקומו, והפולה מתחת הנועל של נועם, דאגו ללוות אותנו. היה תמיד ג'יפ שליווה אותנו. והערב שככה נגררנו לפה בדרך אחרי זה ג'יפ צבאי, ואני נסעתי קצת בחוסר סבלנות, כי כבר היה מאוחר, אמרתי, זה מזכיר לי את הימים האלה שדידיתי פה בדרך, עם תמיד ג'יפ שמלווה אותי. אבל אני חושבת שההבנה הזאת של לשקם אותי, לעזור לי ולתת לי את הביטחון לנסוע פה, היא עזרה לי להישאר פה, להתגבר על החרדה הזאת ולנסוע היום לאן שצריך, מתי שצריך, בלי ליווי ובלי כלום, כי אני יודעת שאני צריכה להיות פה ואני יכולה להיות פה ואני יכולה לנסוע לכל מקום. אז זה היה רק ההתחלה, זאת הייתה רק ההתחלה, ובאמת מאז ידעתי שיש לי כתובת לכל עניין, ואני גם ידעתי שזה לא רק שאני צריכה את הכתובת הזאת, אלא נועם תמיד נתן לי את ההרגשה שהקשר איתי הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אני קיבלתי דשי מכל חייל בקרמי צור שהגיע לגזרה של נועם. עכשיו, נועם לימד אותי מה זה למסור דש. אתם יודעים, לפעמים אנחנו פוגשים, תמסור דש, תמסור דש, לזה, לזה, כזה זורקים, דש. אצל נועם, כשהוא מוסר דש, הוא מוודא אחר כך עם אותו בחור, כשהוא חזר, האם הדש נמסר. ואנשים היו דופקים אצלי בדלת, אם הם לא פגשו אותי ברחוב, או התקשרו למסור לי את הדש המיוחדת הזאת מנועם, כי הם ידעו שנועם יבדוק את זה, ואם נועם לא פגש אותם, אז זה יכול להיות אפילו חצי שנה אחרי, אם הייתה לנו איזו שיחה, טלפון מדי פעם, נועם וידא, את זוכרת? לפני זמן מה שלחתי לך דרישת שלום, זה הגיע. אז אלה באמת מסוג הדברים שלא סתם, לא סתם מוסרים דש, לא סתם שולחים, לא סתם, כשבאמת רוצים לדרוש משלום מישהו, אז עושים את זה בצורה, זה בצורה מאוד מאוד מבוקרת וברורה. אז הרגשתי שזו באמת הייתה זכות גדולה, ועדיין זכות גדולה שיש כזה חבר גבוה וחשוב, ושככה הוא תמיד איתנו. וכשביקשתי מנועם לבוא להשתתף איתנו בערב שעשינו על הספר, עשינו נושא, יוצאנו ספר לזכרו של שמואל, שירצה לחפש בספריות רופא בדם, אז עשינו איזה ערב בבית ספר שדה כפר עציון, וביקשתי מנועם ככה להיות שותף לערב, כזאת הוא נענה בכזאת שמחה, ואני לא יודעת איך הוא מצא זמן, הוא קרא את הספר פרט פרט, והיה שותף, שותף לערב המיוחד הזה, ואני מבינה שנועם הוא שותף במה שעושים, אז גם אנחנו נשמח להמשיך להיות שותפים בכל הדברים הטובים שאתה עושה. ואני חושבת שזה בשם כולנו, האהבה הזאת שאתה יודע לדאוג ולהרעיף, היא אפשר ללמוד ממנה. תודה.
תודה רבה. כשאני אמרתי שהיא גיבורה, אז אני התכוונתי, והיא נשארה בקרמי צור והקימה משפחה חדשה, ובשבילי היא דוגמה ומופת. רגשתם אותי מאוד. אני כמובן מתכוון להישאר בקשר טוב וחם גם עם גוש עציון וגם עם הישיבה, כמובן גם עם המשפחות שלי, שהאהבה שלי להם אינה תלויה בדבר, ואני באמת מאחל לכם כל טוב. ולרב הרבה הרבה תודה על הארגון של הערב היפה הזה.
Thank you. שם.